ויהי ביום של ישיבה תלבש אסתר מלכותית ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית. אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית, כן. ויאמר למלך מלך אסתר המלכה, מה בקשתך תחצה מלכות בינת אין לך? ותאמר אסתר, אם המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ואומר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. אמרנו שברצף המילים כאשר עבדתי, עבדתי בעצם תמונה התוכנית המבצעית של אסתר. אסתר מתכננת בעצם למסור את נפשה על ידי זה שהיא תיצור מצב שבו אחשוורוש יחשוד שהיא בעצם מנסה לבגוד בו יחד עם המן, הוא יהרוג אותה ואותו. ככה הגמרא מסכת מגילה באחת הדעות אומרת, כן, שתיהרג היא והוא, והנחת העבודה היא ש... שבלי המן בראש הפירמידה יקשה מאוד על ביצוע תוכנית הפתרון הסופי, כן? עדיין התוכנית התבוטל, אבל הנחת עבודה שהיא הגיונית, שבלי המן שנותן את כל הגיבוי וכל המימון וכולי, התוכנית תצא אל הפועל. זה התוכנית של אסתר. וחזל מעירים כאן בתלבש אסתר מלכות, מלכות זה גם ביטוי לבשה בגדי מלוכה, אבל גם ביטוי לתכונה. ספירת המלכות כתוב עליה, לט לה מגר מי כלום. כשאדם מגיע למצב שבו הוא מוסר את הנפש לחלוטין, למען כלל ישראל, ולא נשאר לו דבר מעצמו, הוא מגיע למדרגת רוח הקודש שנקראת מלכות. ואסתר, היא בעצם מבינה שלא יוותר ממנה דבר, כי היא תיארג, לא יהיה לה איזה מצבה או משהו כזה, ואז לא יהיה לה שם, לא זכר, לא שארית, אין לה ילדים. גם עם ישראל אולי יתנער ממנה, מפני שעד שהגיעה איזה מלכה לעמדת השפעה מאוד מאוד גדולה, והנה היא בגדה במלך, אז לא יזכרו אותה גם בהיסטוריה של עם ישראל. ולכן היא בעצם הולכת לוותר על כל עולמה. מה התוכנית המבצעית? כמו שאמרנו, לעורר אצל אחשוורוש את החשד. ולצורך כך, אסתר גם עושה כמה פעולות. קודם כל היא נכנסת בצורה לא מתוכננת, כן, אסור להיכנס והיא נכנסת. שבוע שעבר הסברנו שהמן גם מידר את אחשוורוש, נכון? לא כל אחד יכול להיכנס. זה כבר מעורר איזה סקרנות אצל אחשוורוש, מה היא עושה כאן? למה היא נכנסת? בלי רשות. ואז היא מזמינה את אחשוורוש של המשתה, יחד עם המן. ואומר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. למה אחשוורוש ממהר את המן? זה נראה שהוא כאילו מאוד מאוד אוהב את אסתר ורוצה למלא את רצונה? לא כך. תראו. לכל אחד מאיתנו יש דברים שאנחנו לא יודעים. נכון? לא יודעים. יש דברים שאנחנו לא יודעים. סודות מדינה. שדורשים סיווג ביטחוני. נכון? יש דברים שאנחנו לא יודעים. בשאיפה, אדם יודע הכל על עצמו. בסדר, זה... יודע, כן, יודע. יודע דברים על עצמו, אבל... העולם, אנחנו לא יודעים הכל. לא יודעים מה רוסיה, אוקראינה, פוטין, כל מיני, לא יודעים. יש מישהו שיודע. יש מישהו במדינה הזאת שהוא יודע, אמור לדעת הכל, נכון? מי זה? לא. מה ביבי? מה קשור ביבי? מה? ראש הממשלה, לא משנה כרגע מי הוא, ראש הממשלה. ברגע שאתה ראש ממשלה, אתה אמור להיות חשוף לכל הסודות של המדינה. יותר... לכל המודיעין, יותר משר ביטחון, יותר מהכל, נכון? אז אני מסכים איתך, הזכרת כאן את זה, שכשאדם הוא הרבה זמן ראש ממשלה, אז הוא רגיל לדעת הכל. אחשוורוש הוא מלך. הוא יודע הכל. אין דבר שנסתר ממנו. אין דבר שהוא לא יודע. ופתאום, יש משהו שהוא לא יודע. היא יצרה אצלו סקרנות. עכשיו, אצל כל אחד מאיתנו, בסדר, אני יודע, אני לא יודע הרבה דברים. גם את זה אני לא יודע, וגם את זה אני לא יודע. עוד משהו אני לא יודע. כשנדע, נדע. אבל אצל אחשוורוש, אין דבר כזה שהוא לא יודע. הוא יודע הכל. אז מה קורה כאן? לכן היא יצרת לו סקרנות, מהרו. לכן הוא אומר, קדימה, קדימה, מהר, אני רוצה כבר לגמור את זה, אני רוצה כבר לדעת מה היא רוצה. ויאמר המלך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה נדור. לאסתר המלכה, סליחה, ויאמר המלך לאסתר משתה היין, מה שאלתך ועינת אלך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש? ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן על המשתה אשר יעשה להם, ומחר יעשה כדבר המלך. הנה, הפסוק הזה הוא מלאכת מחשבת של אומנות. קודם כל חוזרת כאן לבקשה, קודם כל על חצי המלכות, הוא אומר לה, תבקשי משהו, אבל זה צריך להיות בתחום האזרחי, לא בתחום המדיני ולא בתחום הצבאי. תבקשי מה שאת רוצה. אז היא אומרת, ותען אסתר ותאמר, ותען אסתר. שאלתי ובקשתי. היא חוזרת על עצמה. כל כזה מאוד מאוד לאט, הוא כבר במתח, דברי, נו, מה את רוצה? היא מצאתי חן בעיני, מצאת חן בעיני, לכן אמרתי לך שאת יכולה, דברי. והיא על המלך טוב. אז היא חוזרת, לתת את שאלתי, ולעשות את בקשתי, היא מורחת את המסטיק הכי 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 ארוך שאפשר. ואז היא אומרת, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר, יבוא המלך והמן אל המשתה. אז הוא אומר, אבל מה היא רוצה? אבל באנו אל המשתה. אז מה שביקשת עשינו, לא מבין. אשר אסל, הוא מחר אסק את דבר. אז היא גם מרחה אותו עם איזה פסוק מסטיק כזה ארוך ארוך, וגם בלבלה אותו, וגם בסוף היא אומרת לו, לא היום או מחר. עכשיו, החשברוש אפשר להגיד עליו הרבה מאוד דברים, אבל הוא טיפש, הוא לא, כלומר, ארמומי, הוא מבין שמשהו כאן מתבשל, והוא לא מבין, מישהו מכין לו חפלה והוא לא יודע מי. אל עריס! ברוך הבא! החתן הגיע. מה? שרי, בטח, מה זה? חתן, דומה למלך. וחיבוק אונליין, ושידור ישיר לעיני כל עם ישראל. אז אל טוב לחתן, אז אל טוב, אז אל טוב. זה זכות, וואי, וואי. חתן, רבותיי, חתן אמיתי, לא מהקומיקס. חתן מהחיים. לא, מה זה? 40 יום לא מתחנון עכשיו. אחרי שמלך התחתן. אין לו קורונה. שמעת שפוטין חיסל את הקורונה. אין קורונה, לא באוקראינה ולא ברוסיה. נגמר הקורונה, זהו. כל השאלה, מה הצרות? על כל פנים, זה כבר, עכשיו הוא מריח איזה משהו מאוד מאוד מטריד. טוב, תשימו רגע את החשברוש בצד, תכף נחזור אליו. הפרק הזה הוא נקודת השיא של המן בתוך כל הסיפור. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וחירות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זם ממנו, וימלא המן אל מרדכי חמה. ויתפק המן, ואבוא אל ביתו וישלח, ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבוד אושרו ורוב בניו, את כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי עם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. טוב, אני מציע שניקח את הדברים של המן ברצינות, ונלמד אותם ברצינות. המן, כל העולם משתחווה לו. יש לו, הוא האדם הכי עשיר בעולם כנראה, או בין העשירים בעולם, ודאי האדם עם הכי הרבה עוצמה בעולם. כל העולם משתחווה לו. ויהודי אחד לא משתחווה לו, והוא אומר, כל מה שיש לי לא שווה בגלל היהודי הזה. זה לימוד גדול מאוד לערכו של יהודי אחד. נכון? ולכן הפסוק, וכל זה איננו שווה לי, יש באותיות שם השם למפרע. יהוד כבב כלמפרע, וזה הפסוק שמאיר בחודש תמוז, כי אם אנחנו עדולים להתייאש, אחרי שהאימפריה הרומאית החריבה אותנו, איך נשתקם, איך נקום, איך זה? כל עוד יש יהודי אחד בעולם, לא עבדה תקווה. האמת, שזה הבית האחרון בהמנון. אתם יודעים שההמנון שלנו, התקווה, בנוי על השיר שנקרא תקוותנו. של אימבר. וכל הזמן, כאילו, הפזמון החוזר זה, כל עוד, טטטטם, אז עוד לא עבדה תקוותנו. כל עוד, בלב הפנים הנפש יהודי הומיה. כל עוד, עין לציון, דומת, כל עוד. והבית האחרון, בלי שימו חי בכל ארצות נדודי, כי אם אחרון היהודים, גם אחרון, תיגמר תקוותי. כלומר, כל זה שיהודי אחד בעולם, לא נגמרה התקווה. ממי למדנו את זה מהאמן? וכאן נזכיר את רבי זוקס, הזכרנו את זה אולי בעבר, שאמר שהרבי מלובביץ' בעצם, הוא הגיב להיטלר, באדמורות שלו. היטלר רדף אחרי כל יהודי בשנאה, והרבי אמר, אני ארדוף אחרי כל יהודי, אפילו אחד באהבה. אז זה האמן. טוב. אז אנחנו לוקחים את הדברים שלו ברצינות, זה לא מטאפורה, הוא באמת, זה לא שווה. ואז יש כאן פסוקים מאוד מוזרים. ותאמר לו זרש אשתו בכל אהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמר, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויתב הדבר לפני המן, ויעשה עץ. מה העצה הגדולה שזרש מציעה לאמן? מה, הוא צריך עצות איך לרצוח אנשים? הוא עובד בזה מגיל 4. מה החידוש הגדול? ויתב הדבר. רבותיי, המילת המפתח כאן היא המילה אמור. כל הזמן מה שחוזר במגילה, זה החנפנות אותי, אמא למלך טוב, אמא למלך טוב, אמא למלך טוב, יכתב, וכל דתי פרס מדי, ולא יעבור, אשר לא תבוא, ומלכותה ייתן לרע, לטובה מינה. אמא למלך טוב, יכתב על היהודים לאבדם, הכל זה כאילו חנפנות ובקשים רשות. זרש אומרת לאמן, חלס, חלס, אתה האיש החזק בממלכה. אתה, אתה לא צריך טובות מאף אחד. אתה לא צריך זה, אתה אמור למלך, תתחיל לנהל מדיניות. אתם יודעים, הוצאה להורג זה עדיין סמכות על, שנגיד שהחשברוש אמר אצלו, ספיק. זה שאמן יכול לרצוח אנשים ברחבי, זה הוא לא צריך טובות מאף אחד, הוא עושה את זה. אבל זה שהוא עכשיו יכול לנהל מדיניות הוצאה להורג ברבים, בלי להתבייש, ולהודיע לחשברוש, אני מוציא אותו להורג ונראה אותך מתנגד, נראה אותך אומר עליי משהו, אני אוציא גם אותך להורג. זה מה שאומרת לו זרש, וזה באמת מאוד מאוד נעים לאמן. אמן כבר מזמן מרגיש שהחשברוש הוא לא, לא ברמה שלו. עכשיו, לא בטוח שאמן רוצה להיות דווקא מלך. לפעמים יש כאלה שמעדיפים להיות האדם החזק, אבל מאחורי הקלעים. הדוגמה שאנחנו תמיד מביאים זה הובר. הובר היה ראש ה-FBI בארצות הברית איזה 40 שנה. מה? היה נבחר נשיא חדש, היה קובע פגישה עם ראש ה-FBI, הוא היה מגיע, ומגיע איתו עם הקלטות, אומר לו, תשמע, הנשיא, לפני שאנחנו מתחילים לדבר, אני רוצה להשמיע לך כמה דברים. הוא משמיע לו כל מיני הקלטות שהוא הקליט. פה הוא הקליט אותו עם איזה מאהבת, פה הוא הקליט אותו עם איזה גניבה. הוא אומר לו, אז מעכשיו אתה עושה מה שאני אומר לך. אחרת חבל פשוט, ההקלטות פה. וככה הוא היה מאזין לכולם, ומחזיק את זה ביד, והוא החזיק, לכן זו הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה, 40 שנה היה ראש ה-FBI, משהו כזה, משהו מטורף. מ-1920 ל-1970, משהו כאילו, משהו מטורף, משהו לא נורמלי. מחזיק את כולם. אז לא בטוח שאמן מתלבט, האם להישאר מספר 2, אבל לנהל את כל הממלכה, או ללכת צעד אחד קדימה ולהיות גם המלך. אבל מה שאומרת לו זרש מאוד מוצא חן בעיניו. הוא אומר, באמת, מה, אני צריך לבקש כל דבר רשות מהחשברוש? חלס, הוא מלך ליצן, הוא לא, אין לו כוח, אני מנהל פה את העניינים. זו העצה. עץ גבוה 50 אמה, 25 מטר, זה... רואים את זה. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. כן, כן.
רציתי להוסיף, יש פה פעם כתוב על המשתה אשר עשיתי לו, ופעם שנייה כתוב על המשתה אשר יצא לך, גם לאמן.
כן.
יש פה משך חוכמה שאומר שאסתר ראתה שעדיין לא חושב באמן.
כן.
על הקשרים בינה לבין אמן. היא לא הזכירה את אמן.
כן.
אה,
יפה.
פעם שנייה הוא...
להם, יפה, יפה.
היא מזמינה כאילו גם את המן, שעוד יותר לעורר את החשב שלו.
יפה, יפה.
משהו יש בינה לבין המן, או מידי, או שהם רוצים להרוג אותו.
יפה, הערה מאוד יפה. אני אגיד אותו בקול כדי שישמעו אותה גם בבית. אז המשך חוכמה אומר, וכבודו מביא גיולה לעולם, אומר אותו בשמו. עכשיו, בפעם הראשונה אסתר אומרת... יבוא המלך והאמן אמר למשתה אשר עשיתי לו, למלך, רק למלך, ואז זה לא עובד, אז בפעם הבאה אומרת, יבוא המלך למשתה אשר עשה להם, ואז הוא כבר מגדיל את החשד, היא עושה גם משתה לאמן, מה קורה כאן? בקיצור, יפה, הערה מאוד יפה בשם המשך חוכמה, והחשברוש מריח. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר, מה? להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. מה הוא צריך את ספר הזיכרונות? תראו, החשברוש עושה חשבון, הוא אומר ככה, אולי הכל בסדר, אם הכל בסדר, אז הכל בסדר, אבל אם מה שאני חושב שקורה הוא נכון, אז אני בבעיה. למה? כי אם מה שאני חושב שקורה שהאמן הולך למרוד בי, זה הכיוון, אז אין מי שיגלה לי, כי האמן מחזיק את הכל אצלו. הוא ראש המשטרה החשאית, הוא ראש הביצוע, שמתי את כל הביצים בסל אחד. אז כל עוד זה היה בטוח, אז בסדר גמור, אבל אם זה לא בטוח, אז זה לא חיתפך עליי. משל, למה הדבר דומה? לאדם שהוא, כן, הדוגמה הכי טובה והכי רעה בעצם זה שזוג שהם נשואים, ובאופן בסיסי אין בין בני זוג סודות, נכון? אין סודות בין בני זוג. ואז פתאום שזה ביניהם איזה מריבה, גבת טור הביניי, ומתחילים לריב, ואז רוצים להתגרש. וגם הגירושין נעשים בצורה מכוערת. בסדר, אז עכשיו... הוא בעיה חמורה, למה? כי מי שיודע לך הכל, הוא עכשיו האויב שלך. אז הוא יכול את כל ה... ויש דברים כאלה שמתוך אנשים, מתוך שנאה ונקמה, עושים, כי הם יודעים את הכל. אז אומר אחשוורוש, אמן יודע עליי הכל, הכל נמצא אצלו, הוא עכשיו יכול להתהפך עליי. אז עכשיו מה שהחשבורות מנסה לה, זה ליצור מצב, זה איך אני בונה מסלול עוקף אמן. האם אני יכול ליצור איזה מישהו שהוא לא חלק מהמנגנון שיעזור לי? כי אם אמן מורד בי, אני הלך עליי. לכן הוא צריך את ספר הזיכרונות, והוא מדפדף אחורה לראות מה היה לפני תקופת אמן, לפני 5 שנים. ואז הוא עולה על זה, שהיה משהו, מה היה? מרדכי. ניסו פעם להרוג אותו, ומרדכי הציל אותו. כן? ולכן הוא מיד שואל, ואומר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עם עוד דבר. אחשוורוש כל כך שמח על המן, אז הוא לא תחזק את הקשר עם מרדכי. אז אם אלו הוא מבין, אז למה שאנשים יגלו לי יסודות, אם אני לא תחזק אותם ולא נותן להם אחרי זה איזשהו גמול? טוב, אז עכשיו פחות התמונה יותר ברורה לו. ויאמר המלך מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, למור למלך, הנה עוד פעם המילים האלה, למור למלך, לא לבקש, להודיע לו, תליתי, נראה עוד חומר מילה, להתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ואמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר, ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה כפולה. היא גם שאלת מבחן לאמן, זה ברור שהחשבורוש בודק את אמן, לראות מה, איפה, לאן הולכות כוונותיו ומחשבותיו, אבל זה גם שאלה באמת נכונה, כי החשבורוש אומר, אוקיי, היה לי את מרדכי, לא תגמלתי אותו, אני עכשיו רוצה לגרום לכך שאם למישהו יש איזו ידיעה שהוא יודע עליי, אז שיבוא ויספר לי, אז אני צריך לעשות איזו פעולה שאנשים ידעו ששווה לעבוד איתי, אני המלך. אז הוא שואל מין שאלה כפולה כזאת. לפחות לגבי החלק הראשון, חשברוש קיבל תשובה מאוד מאוד חזקה. ויאמר המן בליבו. זה אחת מהראיות שאסתר ברוח הקודש נאמרה, כי מאיפה אנחנו יודעים מה המן אומר בליבו. למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך. תספרו כמה פעמים מופיע כאן המילה מלך. כן? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו. יבוא לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך. ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, נתן הלבוש ועשה לידי איש נמסרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, והרכיבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. 8 פעמים המילה מלך, מלך, מלך. אז זה ברור שהמן מתחיל להשתעשע באפשרות שהוא יהיה המלך בעצמו. והציבור צריך להיליט, ואז רגע שירו אותו על הלבוש, על הסוס, נוסע בשיירה, עם כל הצ'קלקות, אז תתחילו להתרגל. אני אתן לכם דוגמה. לא בממשלה, כן, אבשלום, נכון, נכון, זו דוגמה טובה, אבל לא בממשלה הזאת, אלא בזאת הקודמת של גנץ, איך בא לעולם הסיפור של ראש ממשלה חליפי, לא משנה לראש הממשלה. כי אמרו, כל כך הציבור התרגל שיש אדם אחד ראש ממשלה, צריך להרגיל אותם שיש אפשרות שזה גם יהיה מישהו אחר, אז נקרא לו ראש ממשלה חליפי, הוא ייסע בשיירה כמו של ראש ממשלה, יהיה לו צ'קלקות כדי שכבר הציבור יתרגל שיש אפשרות כאותי בכלל, נכון? לא עזר בכל אופן. אז זה בעצם מה שהמן אומר, בוא נראה איך זה מתלבש עליי, בוא נראה אם זה בא טוב. ולאחשוורוש כמובן זה מדליק את כל הנורות האדומות. מה שמעורר תמיהה, אז באמת אם זה ככה, אז למה אחשוורוש בכלל עושה את העצה? בסדר, קיבלתי תשובה, תודה רבה. לא. אומר אחשוורוש, באמת זה רעיון טוב. רק אם נעשה את זה למרדכי. תארו לעצמכם את מרדכי רוכב על הסוס, לבוש בגדי מלכות, והמן צועק לפניו, כנראה לא רק המן, אלא כנראה אנחנו חיילים ותקעו, ככה יעשה לאיש. אשר המלך חפץ בעיקרו. זה הפרסומת הכי מהירה, זה עובר מהר מהר מפה לאוזן, ואז אנשים אומרים, וואו וואי, חבר'ה, מי שמביא למלך ידיעת זהב, מקבל פרס, וזה עצמו יכול לעודד, אם יש איזה מישהו שיודע תוכנית על ניסיון להרוג את המלך, לצאת מן החורים. ולכן, אומר, ויאמר המלך לאמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס, כאשר דיברת, מעשיכם למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי וירכבו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש, אשר המלך חפץ בעיקרו, וישב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש. טוב. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמה וזרש אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי, אשר אכילות עליו ניפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. גם כן, זה גם כן פסוק תמוע ומוזר. מה? ככה אתם מדברים? תעודדו אותו, תגידו לו משהו. שימו לב. המן מאוד מאוד מחובר לצד המיסטי של העניינים. כן, יש לו כאילו חיבור ל... הוא מאוד מאוד, לכן הוא הפיל גורל, יש חוכמת ה... כן, גם בעם ישראל, ובני ישכר יודעי בינה לעתים. אומרת לו זרש אשתו, תקשיב, אם מזרע היהודי מרדכי, מה זה אם? הוא יודע שמרדכי יהודי. אם זה לא אולי כן, אולי לא, אלא מכיוון ש... מכיוון שמרדכי הוא מזרע היהודים, וגם מרדכי מאמין בהשגחה, גם המן מאמין בהשגחה של השטן, של הסטרא אחרא, ומרדכי מאמין בהשגחה של הבורא יתברך, אז מכיוון שמרדכי עובד על המישור הזה, אז עכשיו, מכיוון שפתאום המזל התחיל לנטות לטובתו, זה לא טוב לך, תעצור. אומרים לו, תעצור. אם, כאילו, אם תמשיך, המפלה תהיה גדולה יותר. זה בעצם, זאת אומרת, זאת טובה. ובאמת, המן רוצה לעצור. כלומר, אם זה היה תלוי בו, המן היה מודיע לאסתר שהוא לא מגיע למשתה השני כי הוא קיבל קורונה. הוא רוצה לעצור. ולחשוב ולחכות להזדמנות אחרת. אבל הוא לא מספיק. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבילו להביא את המן על המשתה אשר עשתה אסתר. הוא רצה לעצור, אבל לא הספיק. הרכבת כבר נוסעת, והוא עוד לא הספיק להודיע, וכבר שפקרו אותו, והוא נמצא בתוך איזה מסילה, והוא כבר לא יודע. טוב, עכשיו אנחנו צריכים להבין עוד משהו, רבותיי. אמרנו, כמו שהזכיר כבודו מקודם, יפה מאוד, שבמשך חוכמה, שהתוכנית של אסתר הייתה, כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה, שהיא תהרג היא והוא. זו הייתה התוכנית. כלומר, אם אנחנו נסים לדמיין את המשתה השני, היא משקה את החשברוש, יין, תכף תראו שזה כתוב במפורש, במשתה הראשון לא כתוב שהם שתו, כתוב משתה. אבל כאן כתוב, ויבוא המלך ואמר לשתות עם אסתר המלכה. בסדר, לא? היא דאגה שהם ישתו. חשברוש שהוא שותה, אז הוא מתודלק, אז הוא ככה, חמתו בוערת בו מהר מאוד, ואנחנו מניחים שתוך כדי המשתה הייתה מתחילה להתקרב אל המן, וכל מיני דברים אקטים שנראים כקרבה, ולחשושים וכל זה, וחשברוש דלו, תביא, תארגו אותם. זהו, זו התוכנית שלה. למעשה, היא עשתה משהו אחר. למעשה, היא בשלב מסוים מנסה להפיל את כל התיק על המן. נכון? שינוי בתוכניות. למה זה קרה? המהר"ל מסביר ואומר ככה, יש מדרש נפלא, נפלא, נפלא. המדרש מתאר את הרגעים האלו של אסתר. היא מבחינתה, זה הרגעים האחרונים שלה בחיים. היא בעצם הולכת למות. היא הולכת למסור את הנפש. זהו. אז היא נפרדת מהעולם. היא יודעת שלא ידעו מי ומה היא, ואולי מרדכי יספר את הסיפור שלה. והמדרש אומר, ממש מביא את, את התפילה שהיא אומרת, וכתוב, שהיא מתפללת לקדוש ברוך הוא ואומרת, רחם על היתומה הזאת. היא, יתומה. ההולכת מחלון לחלון בארמון אחשוורוש, ומבקשת ומתחננת על עמה ועל נפשה, ותרחם עליי. מה היא מבקשת? תרחם עליי? שהשליחות שלי תצליח, ובאמת אחשוורוש יחשוד בי ויהרוג אותי ואת המן. זה מה שהיא מבקשת. אבל כתוב שם, הולכת מחלון לחלון. ואז, כשהיא עוברת באחד החלונות, היא מסתכלת למטה. מה היא רואה? היא רואה תמונה מוזרה ביותר, משונה עד מאוד. מה? את המן מרכיב את מרדכי על הסוס. זה לא מסתדר עם שום דבר, זה... וברגע הזה היא אומרת, אוקיי, רגע, יש פה איזה איתות אלוקי. המדרש אומר שהיו כאלה שהקדוש ברוך הוא רמז להם והם שמו לב, והיו כאלה שהקדוש ברוך הוא רמז להם והם לא שמו לב. לדוגמה, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא רמז לו והוא לא שם לב. כי הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בסנה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. ומה עם ארץ ישראל? למה הוא לא מזכיר לו את ה... לא, רמז, אתה לא מבין? אתה לא תיכנס לארץ. והוא לא קלט. ואחרי זה הוא אמר לו, אתה תראה יקרך דברי אם לא. רש"י אומר, אתה תראה ולא במלחמת למד א' מלכים. ובכל אופן משה רבנו לא נרמז. הוא לא נרמז, ובפחד בית חנן, הוא מתפלל, מתפלל, והקדוש ברוך הוא, לא, רמזתי לך כבר לאורך הזה. לא. יש דברים כאלה, הכחשה. אסתר נרמזת. מה זה? מה זה? כאילו זה out of the blue, משום מקום. גם כתוב שאחרי זה מרדכי חוזר לסקום את תעניתו, והמן חוזר למען. זה לא שהדיחו את המן, זה לא שעשו לו... זה מין אפיזודה כזאת. אבל עדיין זה סיטואציה. אומרת אסתר, מזה שאני ראיתי את הדבר הזה, סימן שאני יכולה להקות, ללכת על כל הקופה. אנחנו נראה שזה לבד לא היה מספיק. בואו נראה את המשתה. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. לשתות. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה בתאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולפחות נמכרנו, איך הרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. כן? יוצרת פה שוב פעם מתח. יש כאן בתנך קוראים הפסקה. ההפסקה הזאת, הרווח, כאילו מתאר פה את, את הבלבול של החשבירוש. עכשיו, החשבירוש לא יודע מה לחשוב. אומר, אני עד לפני רגע אני חשבתי שמי בוגד בי? המן ואסתר. זה מה שחשבתי. עכשיו, מה היא מספרת לי? שרק הוא בוגד בי, תכף הוא ידע, רק מישהו אחר, ולא היא. אבל מצד שני, שלישי יכול להיות שמה, שהיא תכננה לבגוד ביחד עם המן, אבל עכשיו פתאום לא נראה לה, אז היא בוגדת מהמן, ועכשיו היא חוזרת עיניי, כאילו, הוא לא יודע מה לעשות. על כל פנים, יש לו גם מרחב הכחשה, למרות שברור שהוא יודע, אם הוא היה מעמיק, אז הוא ודאי היה יודע שמתכננים להשמיד את היהודי, אבל הוא שמע לעצמו מרחב הכחשה. ולכן תראו מה כתוב, ויומר המלך חשברוש, ויומר לאסתר המלכה. מה זה ויומר ויומר? כאילו, הוא לא סגור מה הוא הולך להגיד. מה קורה כאן? מי נגד מי? מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה, והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. הוא מתכנן להשמיד את אותי ואת העם שלי בלי לשאול אותך. עכשיו, כמו שאמרנו, החשברוש מבולבל. והמלך קם בחמתו ממשתי היין אל גינת הביטן, והמן עמד לבקש הנפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה עליו הרע מאת המלך. אז כאילו, החשברוש יוצא כאילו מהפריים, יוצא מהתמונה, הולך רגע לגינה, מנסה רגע לארגן את המחשבות. לארגן את המחשבות, אומר, רגע, בוא נראה, כאילו, מה עדיף לי? האם הכי בטוח להרוג אותו ואותה? הכי בטוח, לא לקחת ספקות. ספק הדאורייתא לחומרא. אולי היא בוגדת, אולי הוא בוגד, בוא נהרוג את שניהם. מבחינת אסתר זה גם... אבל אז הוא יישאר סקרן, אומר יפה אביאל, ודבר שני, זה מצטער לא טוב שמלך הורג מלכה ועוד מלכה, זה יפגע ביציבות השלטונית. אז אולי להאמין לאסתר. מצד שני, להאמין לאסתר, משתה, אמן וכל זה, מה? הוא לא יודע. ואז ברגע הזה קורות סדרת פעולות שמטות את הכף לכיוון החשדות של אמן. קודם כל, אמן נבעט ונבהל, ועומד לבקש הנפשו מאסתר המלכה. כי ראה, כי חלתה עליו הרעמה, כבדה בקש על נפשו, הוא הציע לחנינה, הוא אמר לה, בוא, אני אחריג את העמה, לא יודע, אני מוותר על הגזרה, דברים מהסוג הזה. והמלך שב מגינת הביטן על בית משתי היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר אליה. עכשיו, אם אני קורא את הפסוק הזה בצורה פשוטה, הוא באמת נפל. הוא החליק. אבל החשברוש, סובב מרוב היין, רואה את המן תוקף את אסתר, מבחינתו. בסדר? כאילו, מנסה, מה, כנראה מנסה לחסל אותה, זה מה שחשברוש חושב, הוא המצובה, הוא תנסה להרוג את אסתר, וכנראה הכוח הצבאי שלך תכף יבוא וגם יהרוג גם אותי. ויאמר המלך גם לכבוש את המלכה ממי בבית, הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו, כי באמת המן לא התכוון, הוא נפל. חזר אומרים שאליהו דחף אותו, אבל יכול להיות שהוא תחליק, קורא לפעמים שאתה מחליק. ואז מגיעה התמונה האחרונה. תראו, זה שיש נהפוך הוא במגילה, שהמן... הכין את העץ שעליו הוא בעצמו התעלה, קבע את התאריך, קבע את הגובה, קבע את סוג העץ, הכין את הפרנצ'לח האלה ואת הפשקווילי, זה נהפוך הוא ידוע. אבל הנהפוך הוא הכי מרכזי, זה שהראיה שגרמה לתלייתו של המן, זה העץ בעצמו. כלומר, העץ לא שימש רק בתור דבר פרקטי, אלא העץ עצמו היה הראיה. מה אומר חרבונה? ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ, אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. כלומר, אומר חרבונה לאחשוורוש, תקשיב, המן כבר אחריך. הוא כבר אחריך. הוא כבר מנהל פה מדיניות עצמאית של הוצאות להורג. הוא לא שואל אותך. הוא מרים פה עץ גבוה 50 אמה בשושן הבירה, בלי להתייעץ איתך, הוא מוציא להורג כבר. עכשיו, אין סמכות יותר עליונה מאשר הוצאה להורג. הוצאה להורג זה הסמכות האחרונה שהמלך תמיד משאיר אצלו. הוא אף פעם לא נותן אותה לאחרים. הוא ייתן טבעת, מיסים וכל מיני, אבל הוצאה להורג, חנינה, הוצאה להורג, זה נכון, זה הקיסר, זה הפריבילגיה של קיסר, שהוא עושה ככה או ככה במשחקי כל הדמים של הרומאים האלה. הוא אומר, ארבון עליך, שבראש, תקריב, אתה פה שתה יין וכל זה, והוא מנהל מדיניות עצמאית גלויה, לא סמויה. זה לא איזה ראש משטרה חשאית שהורג אנשים בסתר ולא מספר לאף אחד, הוא לא אכפת לו ממך. חשבראש אומר, לא אכפת לי כבר מה, לא אכפת לי מי בוגד במי. המן יהיה מסוכן מדי. ויאמר, המלך, תלו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. הדרמה הגדולה נרגעה, כביכול נרגעה. פרק ח'. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך כי יגיד אסתר מה הוא לה. והיה שר המלך את הבעתו אשר הבהיר מהמן, ויתינה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי אל בית המן. עכשיו הפסוק הזה, ותשם אסתר את מרדכי אל בית המן, הוא פסוק קריטי מאוד להמשך, אנחנו נראה כמה הוא קריטי. אבל יש פה מקום לשאול שאלה, למה אחשוורוש עושה את אותה טעות? אחרי שהוא כבר טעה ונתן את הטבעת לאמן, מה אתה נתנת למרדכי? תשאיר אותה אצלך. אבל גם על אמן הוא שמח. התשובה היא כזאת. מרדכי כבר הוכיח שיש לו נאמנות לא למלך, שיש לו נאמנות לבורא. כלומר, מרדכי אומר, אני עובד לפי ערכים נצחיים של בורא עולם, שציווה עלינו דרך נביאיו, שכשאנחנו נמצאים בגלות, אסור לנו להשתתף בשום מרד. אלא מה אנחנו צריכים לעשות? להתפלל לשלום הממלכה שבה אנחנו נמצאים. זה לא קשור למלך הזה או למלך אחר, זה אידיאל נצחי אלוקי. ומרדכי נאמן, איך אנחנו יודעים? כי הרי אפשר היה להניח שאם בגתן ותרש היו הורגים את אחשוורוש, מצליחים במלאכתם, אסתר הייתה משוחררת, בצורה כזו או אחרת. מי הציל את אחשוורוש? מרדכי. כלומר, למרות שהיה לו אינטרס מובהק שאחשוורוש ימות ואז הוא יוכל לשחרר את אסתר, הוא לא עשה את זה. למה? כי התורה אוסרת עלינו, הנביא, ירמיהו הנביא, אני מזכיר לכם, ירמיהו קפה, מדבר על קפה או קפתת? קפתת. אומר, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לכל הגולה שרגלתי מירושלים בבלה, בנו בתים ושבו, ונטעו גנות ויכלו את פריין, קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תולען נשים, וכולי, ודרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה, והתפללו בעדי אל אדוני, כי בשלומה יהיה לכם שלום. זה ערך נצחי, זה ציווי. חלק מהאמונה הדתית, כמו שהזכרת, כמו אצל הדרוזים. בסדר? ערך דתי. אז אומר חשבון שאני יכול לסמוך על מרדכי. יפה. בטסתם אסתר את מרדכי על בית המן. עכשיו, זה קריטי מאוד. מעבר לעובדה שבעצם מרדכי מקבל את כל הכסף של בית המן, ונפתח פה פתח עצום למימון בית המקדש, כי המן היה עשיר מאוד, אבל יותר מזה, מרדכי מקבל את מה? את המפתח לכספת של המן, שם נמצאות כל התוכניות המבצעיות להשמדת היהודים, עם הרשימות, עם הכל. מה שיאפשר במידה ומרדכי החליט ללכת על זה, פעילות מבצעית ממוקדת לסיכול אויבי היהודים. זה המשמעות. וזה בעצם פרק ח'. ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק, ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ראשת המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם על המלך טוב, אם מצאתי חן בעיניו לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, ותאמר אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים, מה חשב את המן בלמדת האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. כן? בקשה לגיטימית, לא? כאילו, הכל התגלה עכשיו, אז... והתשובה היא מדהימה. ויאמר המלך אשר אסתר המלכה ומרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ותתן לו על העץ על אשר שלח בידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וכתבו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונכתב בטבעת המלך, אין להשיב. במילים שלנו, מה אומר אחשוורוש? אתם צודקים, אבל בירוקרטית אין לי אפשרות לבטל את הגזירה שהייתה. אתם רוצים תכתבו גזירה חדשה, כתב חדש, אבל אני לא יכול להשיב את הכתב הקודם. וזה, אתה לא יודע, כן אפשר לדעת, אבל עוד פעם, מבחינה מוסרית, מי גרוע ממי? מבחינה מוסרית. הנאצים, מח שמם וזכרם, שהם רוצחי המונים, והשמידו את עמנו, ניסו להשמיד את כל עמנו, כמובן, שטן שבסטנים. אבל כל מי שראה את הסרט של חיים איך, טיסה אחת בשבילנו, שבו מראים איך מטוסי בעלות הברית טסים מעל שמי אירופה ומפציצים באושוויץ, יש תמונה, תמונת אוויר, שאתה רואה מטוס עם פצצות נופלות על, על אושוויץ, אבל הוא לא מפציץ את המחנה עצמו, אלא מפציץ את האזור תעשייה שנמצא 10 קילומטר מאחוריו. שבאותו זמן מתחננים לבעלות הברית, תפציצו את אושוויץ, תפציצו את המחנה הזה. תפציצו את המפגש הרכבות, היה מפגש רכבות קריטי, שברגע שמפציצים אותו, לא ניתן להביא רכבות מהונגריה. תפציצו את המפגש הזה, ואז אפשר להציל את 400,000 יהודי הונגריה, לא היה איך להביא אותם. ובעלות הברית אומרות, לא, זה לא בזה שלנו, אנחנו לא מגיעים לשם, ובסרט הזה מה מתגלה? שאתם יודעים, הרי המטוסים אומרים מבסיסים שונים. זה בעלות הברית, הוא מאנגליה, ויש להם נקודת כינוס, באיזושהי נקודה נוצדיק. איפה נקודת הכינוס להם? מפגש הרכבות שסטוחובה זה נקרא. שם נקודת הכינוס, שם הם מתכנסים, מתחילים לעבר היד. תורידו שם פצצות. מי גרוע ממי? מי שישמיל? או מי שיכול היה להציל באפס מאמץ ולא הציל. אז אחשוורוש אומר, אני לא, זה, תקשיבו, בירוקרטיה, אני כרגע עסוק, אין לי זמן, אני לא יכול, אני זה. אז כאן בפרק הזה אנחנו מבינים לעומק את המשל של חז"ל, משל אחשוורוש והמן, למה הדבר דומה לבעל תל ובעל חריץ. בעל חריץ יש לו חריץ, הוא אומר, אללה, אני צריך איזה תל שימלא את החריץ, זה בעל התל מת להיפטר מהתל, נפגשים ביניהם, אומר לו בעל החריץ, תמכור לי את התל, אומר לו, קח אותו ובחינם. גם אחשוורוש מת להיפטר מהיהודים, הוא בוודאי לא יעשה פעולה כדי להודות, הוא תעשה מה שאתם רוצים, אני לא מתערב. טוב. אז בוא נגיד, נכין פה את התשתית לשבוע הבא. זה ברור כמה דברים. דבר אחד ברור, שאחשוורוש לא יאפשר בלגן בממלכה. אין מצב, לא ייתכן. בסדר, כאילו, יהיה פה איזה, צריך פה איזה תוכנית אחרת. דבר שני ברור, שהעם ישראל נמצא כרגע במצב שהוא, אין לו מושג איך נלחמים. לא, נכון, הם בגלות כבר 70 שנה, והם אוכלוסייה אזרחית שלא יודעת כיצד להילחם. ודבר שלישי, שמרדכי נמצא ואסתר נמצאים במידת השפעה, שיש להם יכולת להשפיע, אבל איך להשפיע ומה להשפיע. בשבוע הבא נראה מה הייתה התוכנית המבצעית של מרדכי, אבל בעיקר מה הייתה תכליתה. הרי זה ברור שכבר כעת אין סכנה ליהודים. אף אחד לא ילך להשמיד את היהודים כשמרדכי הוא משנה למלך. בכל אופן מרדכי יש לו תוכנית מאוד מאוד משמעותית, שלמעשה אנחנו נבין אותה אל נכון רק אם נגיע לספר נחמיה ונראה מה קרה שם. וכבר כאן אני בעצם אומר, מרדכי מתכנן לאורך שנה לבנות כוח צבאי, כוח צבאי איכותי, שיצליח בתוך 24 שעות לפגוע בכל אויבי היהודים ברחבי הממלכה, כוח צבאי כזה שיהיה לו רק 24 שעות יהיה חייב מה? מודיעין מעולה, ואנחנו נראה מאיפה מרדכי ישיג אותו, אבל המטרה של הכוח הצבאי הזה תהיה מה? להמשיך מהטיפול בעמלקים, להמשיך ככוח צבאי עצמאי ואוטונומי לארץ ישראל עם דגל כחול לבן, ובעצם להקים את הצבא היהודי. שאיתו אפשר להקים המדינה, כלומר מרדכי עסוק בלהקים את הכוח הצבאי שעל בסיסו תקום המדינה היהודית. כל מה שקרה בעצם 200 שנה אחר כך עם המכבים היה אמור לקרות כבר כאן. איך זה קרה? מה מרדכי ניסה לעשות? מה הייתה תגובת העם לדבר הזה? על כך, על עוד ועל שלל דברים נוספים בשבוע הבא.